שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, ימי שלישי, 22:00, חזרנו, ברוך השם, אחרי חופשה, בחול המועד לא נפגשנו, ושבוע קודם, הבחירות, לא התחרנו עם המדגם ביום שלישי ב-22:00, ואנחנו כאן, זה אומר שבועיים לבחירות, וואו, מה עברנו. אנחנו כאן עם הפרוטר מהפרשה, עוד מעט נתחיל, כמה תודות קצרות, ותודה לכם על התגובות מהארץ ומהעולם, כיף לשמוע שחיכיתם, ואנחנו באמת משתדלים לשמור על המשבצת הזאת, בלי שינויים בדרך כלל. אז שלום לסוזי ממקסיקו ולאלירן ואורטל ממושב אביטל ולכל צופינו בארץ ובעולם. אנחנו מודים, אפשר להמשיך לכתוב לנו מאיפה אתם צופים ותגובות גם על הנאמר. אנחנו מודים לרגע של חוכמה קודם כל לשותפים שלנו, יש להם באתר ומעמודים שלהם עוד הרבה תכנים, לא רק השיעור הזה. תודה לקרן דניאלי, מוטי זוננפלד והרב ורנר על השותפות. תודה לתנועת המזרחי, עיריית ירושלים, לאגף לתרבות יהודית במשרד להשכלה גבוהה ומשלימה, וכמובן לגרובי ספקות, יהודה ודיני גרובייס. נזכיר שהם ממשיכים בהדסטארט שלהם לסרט, שבינתיים הם עושים את השיעור שלי עד לסרט שלהם. לא, הם ימשיכו גם אחרי. טוב, כמה הקדשות. השיעור מוקדש לעילוי נשמת אהרון קדרי בן אל קזוסיה, שמעון נדב בן נעמי, חיים בן שושנה ולבנה בת רחל, ולהבדיל, השיעור מוקדש לרפואת פורן דליה בתאוס, נעמה רויטל בת שרה, רבקה לאבד נטליה חיה, דוב בן לובה, יניב בן חווה, יהודה בן אסתר, מיכאל מחלוף בן מצרים ויוסף בן שרה. אנחנו לא רק עם הפרשה הערב, אמרתי, אני חושבת שצריך הרבה פעמים לשאול את עצמנו מה קורה עכשיו, ובפרט בתקופה הזו. אתה ניגש לאדם ברחוב, מה קורה עכשיו? נתניהו קיבל את המנדט מריבלין, קיבל בחצי, כן, חצי קיבל, בצהריים. יש לו 28 ימים, עכשיו סופרים 28 ימים, ואנחנו שבועיים לבחירות רביעיות, וכנראה עוד מעט בחירות חמישיות. ואתמול גם מפתח המשפט, נכון, הכל נכון. אבל זה לא כל מה שקורה עכשיו. יש עוד ספירה, ספירת העומר, יש עוד דופק, יש פרשה, יש אירועים, יום השואה מחר. אנחנו לא נמצאים תמיד רק במערכת של החדשות. יש גם ישנות. ולפעמים הישנות הן יותר חדשות מהחדשות. הן יותר משמעותיות. בטח בתקופה כזו מבלבלת ובאמת לא נעימה במובן מסוים. אני חושבת שאפשר להתנחם וגם לקבל השראה ועוצמה ופרספקטיבה מעוד אירועים. אז אנחנו נפרוס היום עוד חמישה, לא פחות, חמישה אירועים שקורים כאן ועכשיו. צריך לדעת עליהם, להתחבר אליהם, כדי להבין שאנחנו תמיד חלק מסיפור גדול. יהודי תמיד מסתכל אחורה, קדימה, יש עבר, הווה, עתיד. זה לא כאן. המציאות היא לא הפוש האחרון, מה ענה בנט לסמוטריץ' ללפיד למנסור אבאס, כמובן, זה חד גדיה כזה, שהכל בתמיד נגמר להבדיל אצל מנסור אבאס. לא הכל בפוש האחרון. אנחנו, יש פה איזו מציאות שהיא אנטי-פושית, אם תרצו. או שזה הפוש האמיתי. מה באמת קורה, כן? מה באמת קורה עכשיו? דבר ראשון זה שקורה שאנחנו בין פסח לשבועות. זה אירוע, רבותיי, זה אירוע. בין פסח לבין שבועות, ספירת העומר. גמרנו בעצם את החג של יציאת מצרים, אנחנו לקראת החג של מתן תורה. אלה לא שתי נקודות שמפוזרות במרחב. זה סתם פסח בניסן, זה סתם מתן תורה בסיוון. יש חוט שמקשר ביניהם, מיד נדבר על ספירת העומר, אבל היה גם את המימונה. השנה ראיתי הגדרה יפהפייה למימונה, שכתב אלירן אוחיון. הרבה פעמים, באמת, המימונה, בעיקר כשהיא מורבבת בפוליטיקה, זה לא זה. ברור לך שלא זה חג האמונה של יהדות מרוקו. אתה רואה את הפוליטיקאים רצים. זה היה אווירה כאילו מחר בחירות. לא כאילו היו בחירות לפני שבוע. כולם רצים, זה מעלים מופלטות ותרבושים וכו'. כתב אלירן אוחיון, אחד מאגב מאזיני השיעור העיקרים שלנו, מחנך באר שבע, כתב קטע שריגש הרבה מאוד אנשים ממש עד כדי דמעות, וכי אלירן תפס פה, אני חושבת, נקודה מאוד מאוד יפה. אני אקריא את הקטע כפרידה מפסח ומהמימונה, עוד מעט ספירת העומר. אז הוא כותב כך, הערב, בזמן חגיגות המימונה אצל סבתא שלי, סבתא מזל, אחד הנחקדים סגר לרגע את דלת הבית שלה. סבתא קפצה מיד ואמרה, לא סוגרים את הדלת. אז אמא פתחה מיד שוב את הדלת לרווחה. העניין הוא שסבתא שלי כבר לא מדברת הרבה. היא לגמרי סיעודית, וקשה להוציא ממנה מילים, עד שסוגרים את דלת ביתה. תיארתי כאן רגע אחד קטן, כותב אלירן, אבל יש בו הרבה כדי להבין את העדה המרוקאית שהיום הוא יום חגה. הרי כמות האוכל במקרר של הסבתא המרוקאית שלי היא לא דבר סביר. שלא לדבר על כמות המקררים. שנים שלא הבנתי את הדבר הזה, אבל היה משפט אחד שחזר על עצמו, אולי מישהו יבוא. יש בתים שבהם אורחים בלתי צפויים הם אסון, אבל אני גדלתי למציאות שבה זה הפוך לגמרי. אין זמן שאיננו מתאים לאירוח. גדלתי על זה שבית מלא הוא מתכון לשמחה. ככל שהזמן חולף, זה הולך ומתמעט בדורנו. דלתות נסגרות. אנשים כבר בכלל לא מגיעים ללא הזמנה. אבל ערב אחד בשנה, אנחנו זוכים להתבונן במשפחות שכל כך שמחות על זה שאנשים פשוט מגיעים. ובכל פעם כשאני חושב על כמה סבתא שלי כבר זקנה, אני מפחד. כי העולם הזה חייב אנשים שנזעקים כשדלת ביתם נסגרת. כי זה מצב תודעתי. זו דרך חיים. הלוואי שאזכה להמשיך את זה גם בבית שלי. תרבחו ותסעדו. הגדרה יפהפייה למימונה, יותר מהרבה קלישאות שאנחנו שומעים בדרך כלל, וזה אולי באמת הפרידה, פסח והמימונה וחג האמונה, ואנחנו עם הפנים לצד השני לחג השבועות. התגובה שלי כשאני בפעם הראשונה ראיתי את ספירת העומר, הייתה די מוזרה, די יזויה. הייתי בת 15 או 16, ראיתי אנשים רציניים עומדים בסוף התפילה, בסוף תפילת ערבית, מברכים. ברוך אתה השם, אלוקנו, מלך העולם, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על ספירת העומר, ואז מונים. היום שני ימים לעומר, מחורה, היום שלושה, היום ארבעה. אני גמרתי ללמוד ספירה כזאת בגיל 4, 5, 6, מה העניין לספור כל יום? אנחנו ילדים. הנקודה היא שיש פה הדרגה, ויש פה תהליך, ולכל יום יש משמעות. ואנחנו עוצרים ואומרים, עברו 24 שעות, עוד 24 שעות, עוד שלב ממצרים להר סיני. 49 יום. אני רוצה להראות, יש ספר החינוך, ספר החינוך הוא ספר שמסביר את הטעמים של המצוות, הוא נכתב לפני כ-800 שנה בספרד, ספר שמסביר מאוד יפה לכל מצווה את השורש, את הטעם שלה, בעברית יפהפייה, מסביר לפי הסדר שהן מופיעות בתורה, ולא ידעו מי חיבר אותו, יש השערות כאלה ואחרות, לא ניכנס לזה, יש גם מחלוקת מי המחבר, הוא מתאר את עצמו בהקדמה בתור איש יהודי מבית לוי ברצלוני, כנראה ברצלונה, אבל איש יהודי לוי כלשהו, ואותו לוי מסביר לנו את המצווה בצורה מאוד יפה. יש ציטוט מספר החינוך שראיתי אותו כבר הרבה פעמים בעבר, בדרך כלל הסתפקתי בו, הבנתי מה ספר החינוך אומר. אתה הרבה פעמים, הרי אתה לא הולך למקור, אתה מצטט את הרמב״ם, מישהו שכבר יעתיק, את הרמב״ן, את רבי נחמן, כל היום כבר אנחנו מצטטים את המצטטים של המצטטים, כן? אז ספר החינוך זה פסקה נורא מפורסמת, נביא אותה גם פה, כך הוא מסביר את המצווה הזו, ספירת העומר. נצטווינו למנות, ממחרת יום טוב של פסח, עד יום טוב נתינת התורה, להראות בנפשנו החפץ הגדול, כן, הרצון, החפץ הגדול אל היום הנכבד, הנחשף לליבנו, כיסופים, כעבד ישאף צל, כמו שעבד רוצה כבר את הצל, וימנה תמיד מתי יבוא העת הנחשף אליו שיצא לחירות. מה עבד? הרגע יצאת ממצרים? לא. אני ממשיך לספור למה? להר סיני. תכלית יציאת מצרים היא מתן תורה. וזה ציטוט, עבד ישאף צל, זה ביטוי מפורסם מספר החינוך. הלכתי השבוע למקור, לקרוא את כל מה שספר החינוך כותב, כמובן הכל זמין גם בוויקיפדיה, אפשר לקנות את ספר החינוך מומלץ, אבל הכל נמצא במאגרים השונים. ושם ראיתי את ההסבר המלא שלו, נביא עוד שני ציטוטים עקרוניים מאוד, יפהפיים בעיניי, על מה שקורה ממש בימים האלה. למה ליל הסדר הוא לא השיא? הוא רק ההתחלה, הוא רק נקודת הזינוק. זה מצחיק, יצאנו ממצרים, כל התררם, ליל הסדר, הופ, אתה רק עומד על קו הזינוק, אתה לא בשום פסגה. עכשיו תתחיל לטפס להר, עוד יום ועוד יום ועוד יום. למה? מסביר ספר החינוך. לפי שכל עיקרן של ישראל אינו אלא התורה. אם העיקר שלך הוא התורה, אז אוקיי, התקדמת קצת, אבל היעד, עוד לא, נפטר זה מפרעו. כל האירוע הוא רק כדי לא לעבוד יותר אצל פרעו, זה תכלית עם ישראל. ברור שלא צריך להיות משועבדים. ועכשיו מה? כאילו, now what? אוקיי, אתה רוצה סתם בלגן במדבר? אפשר, אתה עם בן חורין, תישן עד מתי שאתה רוצה, תאכל מה שאתה רוצה, אתה לא צריך לעבוד, אין לך מכסה יותר של לבנים וטיט אצל העבדים של פרעה. אוקיי, וואו, זאת חירות. חירות מגיעה יחד עם תוכן מסוים, עם משמעות. ואם אני בדרך לתורה, התקדמתי שלב חשוב. אבל איך הוא אומר? ספר החינוך, לפי שכל עיקרן של ישראל אינו אלא התורה. ופה הוא אומר משפט מדהים בעיניי. תקבלו התורה, שימו לב, תקבלו התורה, שהיא העיקר הגדול, שבשביל זה הם נגאלים, והיא תכלית הטובה שלהם, ועניין גדול הוא להם יותר מן החירות מעבדות. מה שקרה ביציאת מצרים הוא קטן לעומת מה שהולך לקרות בהר סיני. ועניין גדול הוא להם יותר מן החירות מעבדות. יציאת מצרים זה 10 המכות וזה קריאת ים סוף וזה כל מה ש... כל האירוע ומשה ליל הסדר. אין ליל סדר בשבועות. יש מנהגים, לומדים תורה, סעודה, חג. אין, והיינו בית כנסת לשמוע עשרת הדיברות, זה עדיין לא. אנחנו מציינים בעוצמה עצומה את ליל הסדר, מצוין. רק תזכורת קטנה מספר החינוך. לעניין גדול הוא להם יותר מן החירות מהעבדות. מה שהולך לקרות בהר סיני הוא אירוע עוד יותר דרמטי. אנחנו סופרים. יום יום בתקופה הזאת סופרים עוד יום ועוד יום כעבד ישאף צל, כמו שראינו. זאת מצווה שהיום מדי רבנן. בזמנו יש לה גם משמעות בבית המקדש וגם משמעות חקלאית, הקורבנות והתקופה בשנה. יש דיון שלם, האם זו מצווה אחת עם 49 חלקים? האם כל יום אנחנו מקיימים רק 1 חלקי 49 של המצווה? הרי ספירת העומר היא 7 שבועות, מפסח עד שבועות, 7 כפול 7, 49, ביום ה-50, תורה, חג. אז האם כל יום מקיימים רק 1 חלקי 49, וזאת מצווה הכללית, או כל יום מקיימים את המצווה? יש על זה דיונים. למה לא מברכים על המצווה שהחיינו? גם זה שואלים חכמנו. ועונים, יש תשובות שאומרים, הרשב"א אומר שזה זכר לזה שהבית נחרב. אין בזה שמחה, יש בזה עוגמת נפש. הרי מה אומרים אחרי ספירת העומר, מי שמכיר את הטקסט, כן? הרחמן הוא יחזיר לנו את עבודת בית המקדש. זה זכר של זכר, זה לא כמו שקיימו את העומר בימי הבית. אז בכלל מה שהחיינו, אנחנו, זה זכר למצווה המקורית. יש כאלה שאומרים, מי שמוציא אותך ידי חובה בשהחיינו, זה השהחיינו שתגיד בחג השבועות. זה הסתכלות חדשה על ספירת העומר. כל התכלית של הספירה זה להגיע לחג השבועות. אתה תצא ידי חובה בברכה בשהחיינו של החג, זה מרגש. בעצם מתכוננים עכשיו לשהחיינו וקיימנו והגיענו של שבועות. מתקדמים כל יום יום עד שנגיע לשם. כמובן, אנחנו לא מתעסקים בשיעור הזה בקבלה, ממש לא בשום אופן, חס וחלילה, אבל יש גם משמעות קבלית לספירת העומר. רגע, לפני קבלה פייסבוק, כן, עם כל ה... זה יותר העולם שלי מעולם הקבלי, אז רק נתייחס רגע למגיבים, וואו, למגיבים המגוונים מכל העולם. אז שלום למשפחת רוז מירושלים, לאורה מהרצליה, לטליה מפתח תקווה, לאלנה מגן יבנה, וואו, אוהד טלרו פה איתנו, אוהד טל מבחירי תנועת המזרחי, בהחלט מהשותפים גם של השיעור הזה, לרונית שמקשיבה מבית ספר קדימה בלוס אנג'לס, מצביה שמקשיבה בניו יורק, ממלכה במחולה, אהלן, שלום לכל מי שאיתנו, וואו, אוקיי, אז באמת תודה, קנדה, ולסיום, יש לנו פה כמה וכמה מתל אביב. אז באמת ברוכים הבאים ותודה. ואני אמרתי שוב, אנחנו לא עוסקים בקבלה, אבל כן מזכירים שיש משמעות קבלית לספירת העומר. 7 שבועות מכוונים, או בעצם הם כנגד 7 ספירות קבליות, שקשורות במידות גם שלנו. אומרים לנו חכמנו חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. כלומר, בשבוע הראשון אתה מברר את ספירת החסד, אחר כך את ספירת הגבורה, ובכל יום יש פה בעצם מין הצלבה כזאת. היום הראשון הוא חסד שבחסד, שתי הספירות, הראשון והראשון. אחר כך זה גבורה שבחסד, תפארת שבחסד, נצח שבחסד, הוד שבחסד, יסוד שבחסד, מלכות שבחסד. ביום השני, מההתחלה, זה גבורה, חסד שבגבורה, גבורה שבגבורה, וכו' וכו'. כאמור, קטונתי, אפשר ללמוד את המשמעות העמוקה בכל יום. מה זה אומר שספירה מחוברת בספירה? איך זה קשור למידות שלי? זה לא המנדט שלנו פה היום, אבל כן, רק לדעת, גם לדעת שיש רבדים עמוקים, נשגבים, גם אנחנו לא יודעים אותם, אנחנו יודעים עליהם, וגם זה משהו. אנחנו ודאי, יש פה רבדים מיוחדים בימים האלה. אפשר לדבר על ספירת העומר שעה שלמה, לא נעשה את זה. נפטרו בה תלמידי רבי עקיבא, באותה מגפה. מגפה כי לא נהגו כבוד זה בזה. אנחנו אחרי שנת מגפה, אולי יודעים יותר טוב מה זה, ואנחנו, יש לנו מנהגי אבלות על תלמידי רבי עקיבא. יש לנו גם את ל"ג בעומר, יום הילולה של רבי שמעון בר יוחאי. כלומר, ספירת העומר זה בהחלט, הייתי אומרת, חבילה של זהות. כדאי ללמוד ולהעמיק בה, זה קורה. גם זה קורה עכשיו, ואנחנו חלק מהדופק הזה, מפסח לשבועות. אנחנו אף פעם לא אטום בחלל. תמיד לוח השנה היהודי, מעגל השנה, הוא פועם, ותמיד אנחנו לפני משהו ואחרי משהו. תמיד, תמיד משהו קורה. אז זאת נקודה ראשונה. הנקודה השנייה היא אחד המנהגים היפים שנוהגים בספירת העומר, לקרוא מסכת אבות. בכל עדות ישראל, אני חושבת, יש אולי ניואנסים, איך, כמה, מה בדיוק קוראים ובאיזה קצב, אבל מקובל בתקופה הזו של השנה, אחרי פסח, בשבתות, להתחיל לקרוא פרקי אבות. פרקי אבות, מסכת אבות, מסכת מאוד מאוד מיוחדת. אני בפעם הראשונה שהתקלתי בה, ממש יחד עם ספירת העומר, אותה תקופה, שוב גיל 15-16, פעם ראשונה פוגשת נערות דתיות, יעל ודפנה ושירן וטליה, שאני באמת אסירת תודה להן עד היום, והן מתחילות למד אותי. דברים שהם שלי, אבל לא ידעתי. אז ספירת העומר, הייתי די המומה. מסכת אבות, אני זוכר, טליה נתנה לי עותק של מסכת אבות ליד. ואני אמרתי, מה זה מסכת אבות? זה הייתה רמת ההבנה שלי במסכת, מסכת אבות. הסבירה לי מה זה מסכת, פתחתי. זה היה קרח ירוק כזה, בביאור של פנחס קהתי, שמסביר את המסכת, הרב פנחס קהתי. והתחלתי לקרוא, והוקסמתי. כי מסכת אבות היא באמת נגישה לכולם. רוב המסכתות במשנה עוסקות כולן, בהלכות ודינים, תוך כדי משובצים עוד דברים, אבל מסכת סוכה מסבירה בגדול איך בונים סוכה, מלא 50 אמה, רוחב, אורך, הלכות. מסכת פסחים מתעסקת בדיני הפסח וכו'. מסכת אבות מתעסקת בנו, ההלכות של הנשמה אם תרצו. יש בה 108 משניות, בניגוד לכל המסכתות ההלכתיות של דינים והלכות, היא מדברת על, תקראו לזה מוסר, דרך ארץ, מידות טובות, מנצ'יות, כן? חז"ל לא קראו לזה מנצ'יות, אבל איך לבנות את עצמך כאדם? זה לא תחום נפרד מהתורה, זאת התורה. ככה מתכוננים להר סיני, אנחנו בדרך להר סיני, ודרך ארץ קדמה לתורה. איך נגיע להר סיני? איזה פרצוף יהיה לנו? יצאנו ממצרים עם הזפת והטיט והבוץ והלבנים והמנטליות של איזה עבד כזה שצועקים עליו. איך נגיע להר סיני? רק אם נתקן את המידות. לכן לומדים בתקופה הזו של השנה, עובדים על עצמנו, תכונות, אישיות, שיפור, תיקון, כדי להגיע נכון יותר להר סיני. והמסכת, שוב, היא לא אקס-טריטוריה של התורה, היא התורה. איך היא מתחילה? משה קיבל תורה מסיני. ויש אומרים, ככה היא מתחילה כדי להגיד לנו, זאת שרשרת ישירה מסיני, שלא תחשוב שאפשר להיות, לשמור על התורה ולהיות זבל של בן אדם. לא, לא, משה קיבל תורה מסיני, זה חלק מן התורה דור אחרי דור. ואז היא מתחילה המסכת, נעשה פה טעימה קטנה, הייתי אומרת, זה מאוד מרגש, כי היא עוברת אחרי הדורות של התנאים, חכמי המשנה, ונותנת לנו כאילו את המוטו שלהם. אני בתור עיתונאית אוהבת את זה, זה כאילו כותרת. כאילו, סליחה שאני, כן, מה הכותרת שלך? נכון? ככה שואלים, כתב. אז בעצם אומרים לכל תנא, לכל חכם, מה המוטו שלך? מה אני מאמין שלך? מה תכתוב על כרטיס הביקור שלך, או בסטטוס שלך בוואטסאפ, או להבדיל על המצבה שלך? מה באת להגיד לעולם? מה הוא היה אומר שלך? כי בלשון של מסכת אבות כתוב עליהם, הוא היה אומר, הוא היה אומר. לכל אחד מאיתנו אגב יש, הוא היה אומר. בסוף רובנו מסתובבים בעולם הזה עם אמירה אחת. מה היא? מה האסנס, המהות של מי ומה אתה? הוא היה אומר, מה המוטו שלך לחיים? אז העתקתי פה כמה מה הוא היה אומר האלה, ונעשה שיעור מזורז, מקוצר, במסכת אבות. שכמו שמעירה לנו פה רונית, מסכת אבות מלמדת אותך דברים שהם כבר שלך. בדיוק, נכון. רונית מעירה לנו את זה משיקגו, ואוי, מיכל דייביס איתנו סליחה, רונית אומרת לנו את זה מלוס אנג'לס, מיכל דייביס איתנו גם משיקגו, וטליה איתנו מלונדון. טוב, יש מישהו מהארץ גם, ואילנה איתנו מטורונטו. אוקיי? אם כבר שיש לנו גם צופים מישראל. תשמעו, אנחנו עושים עכשיו שיעור מקוצר במסכת אבות, כדי לראות שהדברים האלה, מצד אחד אתם כבר מכירים, יש לנו צופים שאולי בפעם הראשונה שומעים על מסכת אבות, תמיד זה מרגש אותי, יש תגובות אחרי השיעור. פעם ראשונה שמעתי על מסכת אבות, איפה לומדים? מסכת אבות, כן? איפה לומדים? אז מצד אחד, מצד שני יש כאלה שאולי יודעים בעל פה, ולמדו את זה כבר בגן, ואומרים יאללה, been there done that, מכיר. לא, מסכת אבות רלוונטית לכל גיל, והפוך, זה עבודה, העניין זה לא לדעת אותה בעל פה, אלא להכניס אותה ללב, לראש, למעשים. אז הנה דוגמיות מתוך המסכת הבאמת מיוחדת לתקופה הזאת. שימו לב. טוב, וזה, אני ככה, אולי אני אזיז את הטלפון, כי אני מסתכלת שוב, אז יש לנו פה את מירי משנחאי בסין. חברים, באמת תודה, תודה לכולם. שוב הזדמנות להודות לכל השותפים שלנו שמאפשרים. אני יושבת בבית שלי בסלון, ומדברת עם אנשים בחי, מסין ומלוס אנג'לס ומטורונטו במקביל. זה לא מובן מאליו, באמת. עידן מאוד מיוחד, אנחנו חיים בו. אנחנו דנים במסכת אבות ביחד. לכו תספרו את זה עכשיו להלל הזקן. אז תראו, הנה כמה דוגמיות. הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. כל משפט פה זה מוטו לחיים, זה עבודת חיים, כן? להיות אדם שאוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרב את הבריות לתורה. שימו לב, לא את התורה לבריות, הוא לא משנה את התורה, אבל מקרב את הבריות אליה באהבה. משפט ידוע מאוד, אם אין אני לי מי לי, כן? תקח אחריות. אבל כשאני לעצמי, מה אני? אם אני דואג רק לעצמי, זה לא מספיק. ומתי? אם לא עכשיו, אי מתי. זה הזמן לפעול, לא לדחות. משפט יפהפה, לא הביישן למד, ולא הקפדן מלמד. משפט חשוב, כי כולנו עכשיו בתקופה שחוזרים למערכת החינוך עכשיו. אז תלמידים שלא יודעים שהפסידו בזום חומר, לא הביישן למד. מורים, שהכיתה שלהם שפוכה לגמרי. איך אמרה לי איזו תלמידה? אפשר לחבות מצלמה בכיתה. לא, את מול המורה מתוקה, את כבר לא בזום, אפשר לחבות מצלמה. אז לא הקפדן מלמד, זה לא התקופה לתלמידים ביישנים, ולא התקופה למורים קפדנים. נמשיך. יהי כבוד חברך, חביב עליך כשלך. הכבוד של החבר שלך שיהיה חביב עליך כשלך, ואל תהי נוח לכעוס. אל תהי נוח לכעוס. הלוואי, כן? סייג לחוכמה שתיקה. לאו דווקא מי שמדבר הכי הרבה, עם הכי הרבה מילים לועזיות ודפי מקורות, הוא הכי חכם. לפעמים סייג לחוכמה, שתיקה. חביב אדם שנברא בצלם. יו, זה משפט שעכשיו הייתה לו עדנה. איש העריבו הוציא שיר חדש, סיבת הסיבות, זה כבר להיט. והוא שר שמה, משנה אבות פרק ג', חביב אדם שנברא בצלם. זה נכון? בכל אדם יש חתיכת אלוקים בפנים. צלם אלוקים, חביב אדם שנברא בצלם. עכשיו מסכת אבות עושה מבחן. ממש אודישן, מאוד מעניין. איך אתם מגדירים חוכמה? חוכמה, אדם חכם. איזו חכם? תגדיר לי אדם חכם. כך וכך תארים, יש לו שמחה לרבנות, פרופסור, מנוסה, למד, עשה קורסים. איזו חכם? מסכת אבות הופכת על הראש את התפיסות המקובלות שלנו. יש פה ממש משהו אלטרנטיבי. איזו חכם? הלומד מכל אדם. חכם זה לא אחד שכבר למד. עכשיו, בלשון הווה, לומד, נאו, לומד מכל אדם. זאת ההגדרה לחכם. אוקיי, אז מה ההגדרה לגיבור? מה ההגדרה לגיבור? יש לו אומץ, הוא גבר, הוא חי על הקצה, הוא עושה כל מיני דרגילי אקסטרים. איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. מישהו יודע להגיד לא. מישהו יודע לשים גבולות בכל התחומים? לכבוש, לעצור את היצר, זה גיבור. גיבור מלשון התגברות, כיבוש עצמי, גבורה. אוקיי, אז חכם זה כבר לא מה שחשבנו. גיבור זה גם לא מה שחשבנו. תגידו, מי זה עשיר? טוב, עשיר זה באמת, נו, יש את מצעד העשירים. כן, האם זה עוד פעם בזוס או הם תמיד מתחלפים שם, שני ה... או מסק, תמיד שני הכי עשירים, וביל גייטס, לא, 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 לא. איזו עשיר זה לא קשור לכמה כסף בבנק, או בתקופה של מסכת אבות, לכמה מטילי זהב ומטבעות כסף יש לו בבית. איזו עשיר? שמח בחלקו. אנחנו יודעים שזה נכון. בסוף העשיר הכי גדול זה לא מי שרודף אחרי הכסף הבא. מי הוא יכול להיות מאוד עשיר, אבל הוא שמח, מה שיש לו זה העושר. אז יש פה פשוט מהפכה. הגדרה של עושר, גבורה וחוכמה, הפוך מה שחשבתי. אוקיי, מה עם כבוד? איזה הוא מכובד? מסכת אבות, גם פה מחנכת אותנו מחדש. מכובד זה לא מי שיש לו 100 מאבטחים ו8 מזכירות ושטיחים אדומים ומטוס פרטי ודיסטנס, דיסטנס. אל דברו איתי, דברו עם המשרד, דברו עם המזכירה, אני לא, אני... מכובד אמיתי זה המכבד את הבריות. זה לא הכבוד שלך. אתה נותן כבוד לאחרים, זה הכבוד הכי גדול לך. אדם שמכבד את הבריות הוא המכובד הכי גדול. זה שוב, יש פה משהו, משהו רבולוציה. אגב, זה קשור לקודם. אם חביב אדם שנברא בצלם, אני אכבד כל אחד. אם יש לך צלם אלוקים, אני חייבת לכבד אותך. חתיכה של אלוקים בתוכך, יש לך נשמה אלוקית. אז מכובד, מכבד את הבריות. וואו, טוב, יש פה עוד הרבה. בוא ניקח עוד שתי דוגמאות. מומלץ, מסכת אבות, כן, המלאה. אבל אל תסתכל בקנקן. אל תסתכל בקנקן, אלא במה שבתוכו, מה שיש בו, כן? לא החיצוניות, מה שיש בתוכו. זה במסכת אבות, הביטוי המפורסם. והקנאה. והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אנחנו יודעים שקנאה, כאווה ותאווד, קצת קשור אולי לפוליטיקה, אבל לכל המצב שבו, לכל המצב בו אי אפשר להקים שאלה, קנאה, תאווה וכבוד מוציאים את האדם מהעולם. זה לא כך אידיאולוגיה, זה מאוד מאוד פרסונלי מה שקורה עכשיו. אוקיי, מסכת אבות, טעימות נבחרות. אומר לנו הנתיבות שלום, בספר הנפלא הנתיבות שלום, הרב שלום נוח ברזובסקי, הוא נותן לנו הוראה, הכוונה לתקופה הזו, שימו לב. כל ימי הספירה הם הכנה לקבלת התורה, והכנה לקבלת התורה היא בענייני מידות. צריך להיות כלי, לבנות את הכלי כדי להכניס אחר כך את התוכן, את האור, את השפע, את התורה, את הכלי שהוא הנשמה, המידות שלנו, זה מה שמתקנים בתקופה הזו. עד כאן, ספירת העומר, מסכת אבות. אי אפשר להתעלם מהדופק הקבוע שלנו, הרי זה בדרך כלל מה שאנחנו עוסקים פה, וזה הפרשה. הפרשה לא בחופשה ולא בחלט. להפך, חזרו לבתי הכנסיות בתקופה הזו, חוזרים לקרוא אותה בצורה יותר מכובדת. היה מדהים, ואני באמת המתרגשים הגדולים ממנייני החצרות, וממה שהם הוכיחו לנו. קראתי לזה השנה, השכינה יצאה לשכונה. שכינה יצאה לשכונה, יצאנו החוצה. ובכל זאת, היה מדהים בין המגלשות לנדנדות, והיה יפה עם השכן שיורד עם הכלב ומצטרף לקדיש, ושכנה מהמרפסת שאולי מצלמת, ועם ההוא שבא לשמוע שופר מהחלון, היה באמת מיוחד. אבל היה. והחיים הם לא הפנינג ולא קייטנה ולא מחנה קיץ, וחוזרים עכשיו לבתי הכנסת. ולשמוע באמת הפרשה, בצורה הרבה יותר מכובדת, היו ספרי תורה, באמת, אני יוצא פה ברחוב בירושלים, אנשים רצים עם ספרי תורה ברחוב, בין מניינים, זה פשוט, הייתה שנה באמת מיוחדת מהבחינה הזאת, ובאמת היה מרגש גם לשמור על תפילה בציבור, אני באתי רק בחגים או בשבת זכור, אבל בעלי יקר באמת מהמתפללים הקבועים בחוצות, אבל אנחנו שמחים שזה הולך ונסגר, כי הקורונה נעלמת, ואנחנו קוראים את הפרשה בצורה הרבה יותר סדורה ומכובדת, והפרשה היא פרשת שמיני. פרשת שמיני, במילה אחת לדעתי, מדברת על גבולות. לא רק לדעתי, הרבה פרשנים אומרים זאת. יש שני עניינים מרכזיים בפרשה, שהראשון זה, הראשון זה בני אהרון, והשני זה הכשרות, ושניהם עוסקים בגבולות. נעשה שוב עצירה, כי אני רואה שנעלבו הרבה מאוד אנשים שצופים בנו גם מהארץ, אז אין שום בעיה. נקריא, אוקיי, מהארץ. תמרה מריו דה ג'נרו, חבר'ה, מה קורה? תמרה מריו, אופה, אין לי השוחה צופה, איזה צופים, טוב, אין לי, אני צריכה לעלות את הרמה. שלום לבן ציון נורדמן, יש לנו פה צופים חשובים מהיום. שלום ליינטי מבריסל, אוקיי? או, הנה חיים בוזנה מבית שמש, מבתיקי השיעור, באמת מבתיקי השיעור. ובתכן מגוש עציון, שלום וברכה. ובנשר, רחלי סילם, אוקיי. ושרה מבת ים, ורחל מראשון לציון, ורינת מנהריה, ואיריס מרעננה. אוקיי, אז בסדר, נרגעתי, יש לנו פה שמרית מיד בנימין. אני רואה שיש לנו פה גם, אוקיי, בסדר, ישראל על המפה. תודה לכולם וברוכים הבאים, ריו דה ז'נרו, מרגש שאתם איתנו גם משם באמת בחי, ואנחנו ממשיכים. תראו, הפרשת שבוע, פרשת שמיני, שני נושאים מרכזיים, אחד, פרשיית בני אהרון, שתיים, פרשיית מאכלות אסורים, ושניהם בעצם עוסקים בזה שאדם צריך לשים לעצמו גבול. הראשונה, הפרשייה הראשונה בני אהרון, אולי נראה את זה רגע, ויקחו בני אהרון, נדב ואביהו, איש מחתתו ויתנו, והן אש, וישימו עליה כתורת, ויקריבו לפני השם אש זרה שלא ציווה אותם, ותצא אש מלפני השם, ותאכל אותם וימותו לפני השם. אש זרה, חריגה מסמכות. בעולם הזה התרגשות והתלהבות זה דבר נהדר, יש הלכה, יש גבולות, יש כן ולא. וזה המוטו. בכל הסיבות שחזל מונים, זאת הנקודה. אף אחד לא כתוב, בתורה עצמה לא כתוב בדיוק מהי אותה אש זרה. משהו שם היה לא כהלכה. אש זרה, יש כאלה אומרים, שטויי יין, אלכוהול. כן, בשביל החוויה הרוחנית, בשביל ההי, לשתות, להיכנס שיקורים למשכן. יש כאלה שאומרים, הם לא נטלו ידיים ורגליים, כן? עם כל ההתלהבות. אחי, אתה מתלהב, מתלהב, לא נטלת ידיים. זה אש זרה. אתה עובד את עצמך, עובד את אלוקים. יש כאלה אמרו, הם לא התלבשו במדים הנכונים, יש בגדים. שוב, אתם תיכנסו לפי, כפי שצריך. יש כאלה שאמרו, הם לא נמלכו במשה רבנו. יש זקנים, יש חכמים, לא הצעיר והנלהב קובע. יש שיקול דעת, בוא ניקח שיקול דעת מהדורות הקודמים. יש כאלה שהם אומרים, הם היו רווקים מבוגרים ולא רצו להתחתן. חלילה אין פה האשמה לאף אחד, וגם מידיעתי האישית, מי שצופה בנו והוא רווק מבוגר ורווק המבוגרת מאוד רוצה להתחתן. הם היו כאילו קצת סנובים, אני הבן של זה, אני מיוחס, מי תתחתן איתי, ולא הקיעו משפחה. לא משנה, יש פה הרבה מאוד סיבות, וגם לא נשפוט אותם, אנחנו גם לא בדרגה של בני אהרון, הם גם היו קדושים ויקרים, זה לא כאן דמויות של חלילה אנשים רשעים, אבל אש זרה זה אומר גבולות, ואי כיבוד, אי ציות לגבול, יש בחיים האלה כן ולא. וגם המשך הפרשה מדבר על גבולות, נראה לי שאלה ימים נהדרים לחזור לגבולות, כי שוב, אם אנחנו חוזרים ללימודים וחוזרים למסגרות, חוזרים לחתונות וחוזרים, העולם ברוך השם באמת, מתחיה. הרבה גבולות בקורונה התשתשו. אנשים איבדו את זה. שעות שינה ושעות אכילה, ולילדים, הכללים, הגבולות של הבית, יאללה, תישן, תאכלו, מסכים, הורים, הרבה הורים מצטערים. רגע, אם הייתי אומרת להם לפני שנתיים שלילד יהיה טאבלט, מה פתאום? עכשיו בקורונה, לא, היה לו זום, היה לו פה, שמנו רימון, שמנו חסימה, שמנו, אוקיי, ועכשיו, את רוצה ילד עם טאבלט? נגמר, אין זום, קחי לו, שלום, יש גבולות. תחזרו לגבולות של קודם. אתה התרגלת בקורונה לאכול לא טוב, לישון לא טוב, די. אפשר לצא, אפשר לחזור להרבה מאוד מערכים שבסדר, השנה לא כל כך היו, אם זה כושר ואם זה לימוד ושיעורים שהיו לנו ובית כנסת. אני יודעת על ציבורים רחבים מאוד, אני חושבת שהקורונה מאוד אתגרה את המסורתיים. הדוסים יצאו להתפלל במניין שחרית בשכונה, אבל מסורתי, שבא בשבת בבוקר גם לקידוש ולפעמים מגיע ולשיעור, אנשים נעלמו לשנה. זה הזמן א' לחפש אותם, אבל ב' גם להם לחזור לכללים שהיו פעם. והפרשה הזו היא פרשה של כללים. בחצי השני עוסקת בנושא ושמו מאכלות אסורים. מה אוכלים ומה לא. זה מתחיל בהכרזה יפה, זאת החיה אשר תאכלו. קודם כל מה כן, לא מה לא. אבל יש גם הרבה לא. יהודים מזוהים, יש לנו שולחן ארוך, תרתי משמע, כן? על השולחן הארוך יש מאכלים שלא לא עולים, זה מזוהה איתנו, יש דברים כל כך לא קשרים שהם שם נרדף, שלא אומרים את השם שלהם. דיני האוכל היהודי, הכשרות, מה כן ומה, בטח אחרי חג הפסח, כן? אנחנו זוכרים זאת היטב, אבל יש הוראות, מה כן ומה לא. יש פה פירוט על כל דיני הכשרות, בעוף, בימה, בדגים, מה כן, מה לא, עם שמות מפורשים של חיות שזוכות לשיימינג, לדורות אנחנו לא אוכלים אותם, וגם מה כן ייכנס לצלחת בבתים יהודיים אלפי שנים. ויש לזה גם נימוק, זה חלק מיציאת מצרים. הגבולות האלה זה לא סתם חוברת הוראות של איקאה, מה לעשות. זה לא סתם כן ולא רנדומלי, ספורדי כזה, לא, לא, בלי טעם מאחוריו. כי אני השם אלוקיכם, באמצע דיני הכשרות, כי אני השם אלוקיכם, והתקדישתם והייתם, והייתם קדושים, כי קדוש אני, ולא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומס על הארץ. כי אני השם, המעלה אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוקים, והייתם קדושים, כי קדוש אני. רוצים לספור כמה פעמים הקדושה מופיעה פה? בואו נראה עוד פעם. והתקדישתם והייתם קדושים, כי קדוש אני, והייתם קדושים, כי קדוש אני. 5 פעמים. קדושה. זה לא סתם, כן? גם האוכל מקדש אותנו. אנחנו לא חיים באוויר רק על רוחניות. והמשפט האחרון בפרשה, שוב, על כל נושא פה אפשר לדבר באריכות, אבל המשפט האחרון בפרשה הוא יפהפה. הוא אומר, שוב, יש בחיים האלה כן ולא, מותר ואסור, עבירה ומצווה, זה מילים שכבר כמעט אסור להגיד היום. אני לא מכיל, אני לא מתחבר, אני לא במקום. הפרשה המזכירה, יש גבולות, מבני אהרון ועד הסטק בצלחת שלך. להבדיל. יש להבדיל בחיים, זו המילה שסוגרת את הפרשה. להבדיל בין התמה ובין הטהור. יש תמה בעולם הזה, יש טהור. ובין החיה הנאכלת, ובין החיה אשר לא תאכל. להבדיל בעולם הזה. ככה מסתיימת פרשת שמיני, ואגב, היא נוקטת בלשון מאוד מפורשת. יש שאלה מפורסמת, הרב צבי יהודה מדבר על זה, הרב צבי יהודה קוק, היה בנו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, והוא אחד מאלה שמציינים זאת. הפרשה הזאת מדברת בלשון מאוד מפורשת. אנשים זוכרים אולי בפרשת נוח, שהתורה לא רצתה להעליב. היא לא אמרה, זאת חיה טמאה. היא אמרה, זה החיה אשר לא טהורה. כי בסך הכל היה מדובר להעלות את החיות לטבע של נוח. אז בנימוס כזה אמרנו, זאת חיה טהורה, וזאת חיה אשר לא טהורה. שינינו קצת כדי לא להעליב. כי שם זה לא היה עניין הלכתי. אין מזה איזה משהו מעשי של תכלס. אז אוקיי, לא נעליב אותם. עכשיו זה מאוד מעשי. לדורות, מה עם ישראל אוכל? כשצריך לדבר על הוראות, צריך לדבר חד וחלק. תמה, טהור, עם כל הכבוד שיעלבו. הם צריכים לדעת, את זה אוכלים, את זה לא אוכלים. עד כאן נקודה שלישית, ושוב, אנחנו עוברים בעצם לנקודה רביעית. אמרנו ספירת העומר, אמרנו מסכת אבות, אמרנו פרשה, ואנחנו ממשיכים. וואו, טוב, אתם מאוד ערניים פה היום מהארץ ומהעולם. אז איילה מבאר שבע, ושוש מאזור, וורדית מנתניה, ושלומית מטבריה, שהספר הגיע אליה, תודה שלומית, ואפרת, שכנה שלי פה מירושלים, ומיכאל מבית שען, ומירי שמזכירה לנו שבסין אין גבולות באוכל, טוב, מירי, שם באמת צריך להיזהר, זאת החיה אשר תאכל, ואת זאת תאכל, ואת זאת תאכל, ואת זאת תאכל, אז באמת הכל מותר בסין, העיקר שיהיה אורז לבן ודביק ליד זה. ככה כותבת לנו מירי ורבקה אשכנזי מגימזו, או, שלום, שלום. ואנחנו ממשיכים לנקודה הרביעית, וזה כבר דופק מודרני. זה כבר אירוע שנוסף בדורנו. יום השואה. מחר בערב וביום חמישי, יום הזיכרון השנתי לשואה, לגבורה, תמיד אחרי פסח, יום שנקבע בגלל פרוץ מרד גטו ורשה, דחו אותו שלא יהיה מתנגש בפסח, אבל אני חושבת שהשנה, יום השואה, אני לא רוצה להגיד, סליחה, איזה כיף שיום השואה מגיע, אבל עם המציאות התקשורתית, החדשותית, הפוליטית, וואו, אני ממש מקווה לאיזה יום של מנוחה. אנחנו כבר שנתיים בלי הפסקה כמעט בלופ הזה. באמת, כל שעה ספין, כל רגע קמפיין, כולם עובדים בפול פול, ב-100%, כבר על בחירות חמישיות. זה לא נגמר. אולי מחר נזכר שיש לנו משהו קצת יותר גדול, שהסיפור הזה יותר עמוק ממי יקבל את המנדט. והבחירות האלה או אחרות, עם ישראל הוא העם הנבחר, והבחירות שלו זה כבר 3,000 שנה לבחור בזהות שלו. ויום השואה אולי, הלוואי, ירגיע קצת מעט את, ה, את היום-יום לטובת הנצח ולטובת מסרים של נצח. והשנה התעמקתי עוד יותר בסיפורו של ויקטור פרנקל, וגיליתי כמה פרטים חדשים עבורי לפחות. ויקטור פרנקל הוא המחבר המפורסם של הספר האדם מחפש משמעות, כתב עוד ספרים, אבל זה הפך באמת לרב המחר המזוהה איתו. ויקטור פרנקל מסביר לנו, קודם כל הוא היה פסיכיאטר, פרופסור מווינה, מה שמכונה האסכולה השלישית אחרי פרויד, פרויד זה פרויד, אחרי אדלר, הגיע פרנקל, וזה האסכולה השלישית במחקר בפסיכיאטריה. כמובן שלושתם יהודים, זה אפילו מה שנקרא goes without saying, זה לא בדיוק נורמלי ששלושה יהודים נתחים את הנפש של כל העולם, ועד היום, אז זה פרויד, אדלר וויקטור פרנקל. עכשיו, פרנקל היה יכול לעזוב את הונגריה, את וינה. הוא היה יכול להגר לארצות הברית, הייתה לו אשרת כניסה. הוא בחר להישאר שם, הוא בחר להגן על ההורים שלו, הוא היה ראש המחלקה לנוירולוגיה, בית החולים היהודי, אבל הוא נשאר. בספר שלו שנקרא שאיפה למשמעות, ספר אחר, הוא מספר שהוא היסס, ומה שחיזק אותו בלהישאר, זה החלטה. לא להשאיר את ההורים מאחור ולברוח לאמריקה, כשאתה יכול, הוא יום אחד ראה שבר של עשרת הדיברות שאבא שלו מצא. היה שם בית כנסת שנשרף, זה כבר ימים ששרפו בית הכנסת, והיו פוגרומים ופרעות וכו'. ומה שנשבר היה הדיבר השישי. הדיבר השישי הוא, כבד את אביך ואת אמך. הוא ראה חלק מזה, מה שהיה השבר הזה שהוא ראה, היה, אבא שלו מצא את זה, אבל הוא ראה את זה, הזכיר לו את כיבוד ההורים. וויקטור נשאר. הוא לא ידע שהוא ינצל. בסוף הוא ניצל והמשיך בקריירה העולמית, וזה רק הוסיף כמובן לניסיון שלו בנפש האדם, אבל הוא לא ידע את זה בזמן אמת. זה רמז ראשון ככה מלמעלה משמיים, תישאר, כיבוד הורים. בנוסף יש עדויות, היה לו ידיד דוד גוטמן, הפרופסור דוד גוטמן, שהוא סיפר לו על האירוע באושוויץ, שבו פרנקל איבד כתב יד. היה לו ספר שהוא תמיד החביא, אחר כך הוא דיבר על זה שהוא רוצה לשחזר, היה לו כתבי יד שהוא איבד. זה היה מוכבה בכיס במעיל, והוא איבד את זה, כי הוא היה צריך למסור את המעיל, וזה לא חזר אליו, ואז הוא קיבל מעיל חדש, איזו סחבה חדשה, ושם הוא גילה בכיס דף. אוקיי, את הספר הוא איבד, אבל מה הוא גילה בכיס? דף שעליו יש, מתוך הסידור, מישהו תלש כנראה, הוא שמר, שמע ישראל. מה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, אנשים אמרו את זה על כבשן האש, ברגעים של קידוש השם, של מסירות נפש. וויקטור פרנקל, הראה ברגע הזה, הוא אמר, זה לא מקרה במרכאות, זה באמת היה, הוא אומר, הוא קיבל הרבה מהרגע הזה, הרבה מאוד השראה. פעם שנייה שהוא מקבל, כן, כיבוד הורים, שמע ישראל. והמשפט שהוא אמר על השואה, משפט פשוט מעורר מחשבה, היה, האדם הוא זה שהמציא את תאי הגזים. אך הוא גם זה שנכנס אליהם קוממיות ותפילת שמע ישראל על שפתיו. כלומר, אותו אדם שהגיע לרמה חייתית, הגיע גם לרמה כמעט מלאכית, יש בו את שני היצרים. והיו הדברים האלה, גם אני חושבת לזכרו, אבל גם לעילוי נשמתו, אבל גם לעילוי נשמתנו, פה בעולם הזה, הבחירה החופשית, והעובדה שאתה תמיד, אם אתה מחפש משמעות, אם יש תוך תכלית למשהו, אז אתה גם, אז גם יש טעם, אתה היה מצטט את ניטשה, שאם יש לך איזשהו מה, אתה יכול לסבול כל איך, אם יש תכלית. ואולי לחבר את זה לספירת העומר, ויקטור פרנקל אמר, שבאמריקה יש את פסל החירות, אבל אמריקה צריכה להקים גם את פסל האחריות. הוא אמר, חירות זה לא מספיק. צריך גם Statue of Liberty, צריך Statue of Responsibility. כולם מכירים את פסל החירות. הוא אמר, צריך גם פסל האחריות. החיים זה לא רק זכויות, זה גם חובות. קראתי ואמרתי, אולי זה באמת פסח ושבועות. פסח זה פסל החירות. יצאנו לחירות. אבל איך פרנקל אומר, זה לא מספיק. צריך את פסל האחריות. פסל האחריות זה הר סיני. זה אחד השבועות, זה מתן תורה, לקבל אחריות. אנחנו מסיימים את המסע הזה בעוד אירוע שקורה עכשיו. הוא עוד לא נכנס לשום לוח שנה. הוא עוד לא כתוב ביומנים, עוד לא חוגגים אותו בהלל וביום ברכה, ואני לא יודעת איך יציינו אותו בעתיד, אבל אני רוצה שנזכור אותו, כי אנחנו חיים בתוך היסטוריה אמיתית. ואני מדברת על הקורונה, או יותר נכון על הפוסט-קורונה, על עידן אחרי הקורונה. זה לא יאומן. שכחנו מזה כל כך מהר. תשבו אותנו לעולם כרגע, או תשבו אותנו לעצמנו לפני שנה, או תשבו אותנו איפה היינו חלילה עלולים להיות עכשיו, בתסריט אחר. כל ההשוואות האלה צריכות למלא את הלב בהודיה ובשמחה, בפרופורציה, ולפחות, תראו, כל כך הרבה תשומת לב נתנו לזה בימים הקשים, טיפה תשומת לב בימים השמחים. כמו שדיווחנו על עלייה בתחלואה ופתיחת מחלקות קורונה, באותה התלהבות, בואו נשמח את עצמנו בסגירה שלהם, וזה קורה. תראו את מה שאתמול פרסם איכילוב בתל אביב, תראו איזה יופי. כותבים באיכילוב, מדהים, כן, זו הודעה שלהם, הודעה רשמית שהם פרסמו, מדהים, אין חולים חדשים. אם נרד רגע לתוך המספרים, תראו איזה רזולוציות יפות, אפס מונשמים, אפס מונשמים, אפס קבלות חדשות, אף אחד. אני עוד מפחדת להגיד סוף הקורונה, ותשמרו על הכללים שעוד צריך לשמור עליהם, אבל בעזרת השם, סוף הקורונה. אני אזכיר לפני סיום את הספר החדש, הזכירו אותו פה בתגובות, תודה לכל מי שכותב לי עליו ככה תוך כדי, אבל אני אזכיר לפני סיום את הספר החדש, את ימים באים, ניתן למצוא אותו באתר של ידיעות ספרים, אתר, פשוט כותבים, ידיעות ספרים ימים באים, או בחנויות הספרים, ימים באים, ספר על כל מעגל השנה, עכשיו, על יום השואה, הזיכרון, העצמאות, שבועות, ספירת העומר, ממש כל מעגל השנה, אז מוזמנים, ונראה לכם שקף לסיום, למעוניינים לקבל את התכנים באופן קבוע, זה עוד דבר שטוב, דיני זוכרת יותר טוב ממני, דיני גרובייס, זאת סדנת נפגשות, התחלנו עונה חדשה, וואו, אתמול התחלנו עונה חדשה, חוג לילדות ונערות, כל יום שני בזום, אתמול דיברנו על יום השואה, יום שני הקרוב, אז אמר עקיבא תורג'מן אצלנו, הבנות לומדות לראיין, לדבר, ליצור, אז יום שני הקרוב הם יראיינו את עקיבא, והתחלנו עונה חדשה מלאת אורחים, והנקודה השלישית, וזה כמובן חינם חינם, לקבל את התכנים, את השיעורים, מי שרוצה לקבל לינקים לפעם הבאה שהשיעור הזה משודר, ולקבל תכנים ודברים שאני כותבת, אז הנה המספרים לארצות הברית ולישראל. תודה רבה, אני מסתכלת פה על עוד תגובות שלכם ורואה אם צריך לצטט, אז באמת ברוך השם תודה לכל המחמיאים מהארץ, מהעולם ולכל מי שהיה איתנו, ושניפגש בעזרת השם בשמחות בשבוע הבא בבריאות, להתראות.